שלום וברכה לכולם, שלום אברום.
שלום רב שלום.
מה שלומכם?
נו, עכשיו לכול העלמי זה בגלל חודש אדור בייס.
כן, בזרת השם.
לכול העלמי אפשר להחמיר בהלוך השם משיני חסד אומר במשמחו.
כן, צריך לשמוח. שמחה מיוחדת להביד עם מויס אוירו ושמחו, רב אברום.
סוסה עם ביקור. זה סיפור טוב רב שלום.
אני אספר סיפור על עבודת העמידות. רב שבתאי פרנקל, שחיבר את כל הרמב"ם מחדש, ועבד על זה מאוד 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 חזק, הוא עבד להשיג מהדורות מאוד ישנות ועתיקות, עם, כמה שיותר להגיע ללשון של הרמב״ם, והוא השקיע המון 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 כספים מכל מיני מקומות. אז פעם אחת הגיע לידו מהדורה מאוד עתיקה, ממצרים, וזה עלה לו המון המון כסף. הוא בהתרגשות קיבל את זה ושם את זה על השולחן, וקרא לעוזר שלו ככה ביחד, אומר לו, בוא תראה את הכתב יד, בוא תראה איזה יופי. מה הצלחתי להשיג בהתרגשות? והעוזר הגיע, ובדרך הוא מעד, נתקע במשהו ונפל, וכל הכוס קפה נשפך על הכתב יד. שהוא שלם על זה כל כך הרבה כסף, וטרח על זה כל כך הרבה. העוזר לא ידע את נפשו, עמד ככה,
הוא צריך להיות עוד הרבה הרבה שנים עוזר בשביל לשלם את זה.
כן. שבתאי פרנקל לא אמר מילה, יצא מהחדר, אחרי 2 דקות הוא חוזר עם כוס קפה, ונותן לו, אומר לו, נשפך לך קפה, הנה קפה חדש. זה עבודת עמידות. מה שקרה, הוא לא התפרץ, הוא לא כלום. וככה עבד על עצמו.
שלט בעצמו.
אני אומר, אולי בזכות זה הוא זכר, באמת שיצא לו כזה מהדורה מהממת, שמקובלת על כולם.
אומרים שבזכות זה ניסה שמו כל יום ויום, ביני אלפי אלפי תלמיד החכמים.
רמב"ם פרנקל.
יש מחלוקת, מי נזכר יותר, רמב"ם פרנקל או בית הכנסת איצקוביץ', את מי מזכירים יותר. נמנו וגומרו שרמב"ם פרנקל זה בכל העולם, ואיצקוביץ' זה רק בבני ברק.
חזק,
זה אפשר לקשר לחודש אדור.
כן, חלק השמחה פה, בואו מוסיף לנו פה.
אם דיברתם על עניין של מידס, היה איזה יהודי אחד, התפלל שחרית בבית הכנסת שלו, רבי ינקב, ותוך כדי התפילה הוא רואה עם יד מושטת לצדוקה. הוא מרים את העיניים, הוא רואה שזה רב זכריה, הגבאי צדוקה, שמשכבר הימים הוא היה מלמד בחדר שהיה קטן. זאת אומרת שרבי ינקב היה תלמיד של רב זכריה. והיה לו פינה חמה מאוד בלב אליו, והיה לו איזה סכום כסף שהוא רצה לתת צדוקה, אז הוא שולף שטר של 200, מן האודו, מהאודו מזה.
פעם זה.
היום זה כבר כחול, כחול היום. והוא נותן לו את זה. אותו רב זכריה נורא התרגש מהסכום הגדול, זה היה ככה לקראת סוף התפילה, אז הוא חיכה, ואמר לו, בשכר שנתת לי סכום מכובד, אני רוצה לספר לך סיפור, סיפור מאוד יפה. והוא מספר לו ככה, הוא אומר לו, אני קבעתי את המושבי לשחריס, בבית הכנסת השכונתי, כל יום אני יוצא בשעה קבועה מהבית, מתפלל של שחריס. לפני כמה שבועות הוא מספר לו, אני יוצא לבית הכנסת, ומעבר לרחוב שאני גר, יש שם שכונה של וילות, אנשים עשירים, ואני רואה שליד הבית שלי חונה, נמצא, יש אוטו של אחד העשירים שם, איזה קבלן עשיר גדול, והעשיר יושב שם באוטו, וכשהוא רואה אותי, הוא שואל אותי, שחיס לבית הכנסת שם, ואני אומר לו, כן, והוא לוקח אותי, אני אומר לו, שכוח.
נפה.
למחרת אני יוצא לשחיס, ועוד פעם.
מחכה לי,
אמרתי, טוב, פעמיים. פעם של המאוים השלישי כבר אמרתי עלי דוברו, אמרתי לו, רוזי גישנדור, מה קורה פה?
יפה.
הוא מספר לי מה יעשה, מוי רידיקה מה יעשה.
סיפור בתוך סיפור.
אתם מחזיקים ראש רב שלם. כן. הוא מספר לי ככה, שלפני כמה חודשים, הוא חוזר הביתה מאוחר מהעבודה, הוא רואה יהודי מחטט בפחים, כי פשוט הוא אוכל. הוא רואה אותו מוציא שאריות של אוכל ואוכל. ממש זעזע אותו רמת עניות שאותו יהודי היה. הוא ניגש אליו, הוא מנסה לדובב אותו, הוא לא שיתף פעולה כל כך, לא שמח להתחיל לדבר. באיזושהי צורה בסוף הוא הצליח להבין ממנו, אומר לו, אין לי בית, אין לי כלום, אני יושן פה, ראה לו מזרון מאחרי הפח, פה אני יושן, מה שיש פה אני אוכל.
וואו.
הוא אומר לו, הייתי מזועזע. לקחתי אותו, הייתי באוטו, יש לי בית של כמה קומות, יש לנו יחידת דיור בכניסה. הכנסתי אותו ליחידת דיור, אמרתי לו, מהיום והלאה, פה הבית שלך. פה אתה אוכל, פה אתה יושן, אני אדאג לך בכל מה שאתה צריך. וככה, ועשינו איזה שיפוץ קטן ביחידת דיור שתהיה מתאימה לו, והיינו מביאים לו ארוחת בוקר, צהריים, ערב, כל מה שהוא צריך. והוא לא ידע איך להודות, והסתבר שיהודי מאוד חביב, נעים הליכות, שיודע ספר. ככה, במשך חודשים, ברוך השם, זכינו לעשות הכנסת סוחים אמיתית, כי פשוט הוא ממש. אחרי כמה חודשים אני רואה את הפנים שלו, לא כתמול שלשום, שואל אותו מה קרה, הוא אומר שיש לו חולשה נוראה. מיד הזמנתי רופא מומחה, ובדק אותו, התברר שיש לו מחלה קשה, ויש לו ימים ספורים לחיות. שכרתי רופאים, שילמתי עוד כסף, אבל המצב שלו ידרדר, וכבר כשהוא הגיע למצב שהוא ראה שדינן של שעות, אז הוא ככה מסמן לי עם היד שאני אתקרב אליו, והוא אומר לי, אני לא יודע איך להודות לך.
וואו.
אבל החודשים האחרונים שלי היו מיוחדים מאוד, ממש החיית את נפשי, אני לא יודע איך להודות לך. ואז אמרתי לו, אתה יודע, אתה יכול להודות לי. אני רוצה שתבוא אליי, אחרי שתהיה למעלה, תבוא אליי בחלום ותספר לי מה קורה. והוא אמר לו, אני אדאג לך שילמדו לילוי נשמתך, שנייס וקדיש. והוא נפטר, והוא מספר, ככה עשיתי, שכרתי 10 אברכים שלמדו לילוי נשמתו, אמרו לילמדו משנייס וקדיש. אחרי כך מאוד השם רב שולם מספר אותו השיר, הוא בא אליי בחלום.
וואו.
הוא אומר לי, תדע לך שהיה לי איסורים מאוד גדולים לבוא אליך בחלום. תבוא מהעולמות העליונים. אבל כיוון שהבטחתי לך והיית, עשית לי הרבה טובות, אני הייתי חייב, אז הגעתי, אפילו שהיה לי בזה איסורים. ואני רוצה להגיד לך משהו. תדע לך שכל מעשה ומעשה שאדם עושה, בודקים בשמיים בפלס, למה הוא עשה, מה הייתה הכוונה שלו. הוא מתפלל טוב, האם הוא רוצה שיסתכלו עליו או לא. יש וואות רב שולם, על יצחוק הובינו, ויצא יצחוק לשוח בסודה, ויער, והנה, אורח הסגמלים, בואים, שריבקו הגיע עם אליעזר, אז שואלים, הוא ראה גמלים, אז הם אנשים, אז אומרים וורט, שיש אחד מתפלל, הוא רואה מישהו מגיע, הוא מתחיל להתנדד יותר חזק, אבל יצחוק אבינו, הוא ראה גמלים, המשיך אותו דבר. בכל אופן, אז בודקים בפלס כל מעשה שהוא עשה, מה יש מאחורי זה, והשכר שהוא מקבל זה בהתאם. אם הוא מוסר שיעור בפרשת שבוע, בהסרטה, מה המניעים שלו?
די של השם שמיים.
ודאי, ברוך השם, אשרנו שזכינו. אבל אומר לו אותו, רוצה אני, שיורח אותו בבית, לכמה חודשים, כשאדם עושה צדקה וחסד, לא בודקים, מיד נותנים לו, מיד משלמים לו שכר. לא בודקים ולא בודקים מאחורה מה היה מאחורי המקרה הזה. נתן צדקה וחסד, מיד נותנים לו שכר. אמר את זה, ו...
נעלם.
נעלם.
וואי.
אומר לו אותה שיר, קמתי בבוקר, אמרתי, חסד, איזה צדקה וחסד אני עושה? ואז אני רואה אותך, הולך לשחריס. אמרתי, זה החסד שאני אתחיל אותו את היום. אני אקח את היהודי הזה, יהודי מבוגר, אני אקח אותו כל יום לשחריס. וזה החסד שאני מתחיל איתו את היום. נו, רב שולם, אם אתם תספרו את כל החסדים שלכם.
מדהים, כן. שמיים הם הגבול.
הרבה יותר.
ברשות הכתב סויפר היה מטבע מחצית השקל מקורי שקיבל מאיזה ידיד שלו.
זה בעצם מתקשר לפרשס שקולים שקרה בשבוע שעבר.
אגב, באמת, שאלה למה קוראים לזה פרשס שקולים? הרי זה מחצית השקל. לא, מה אתה אומר ברום?
נו, כולם ביחד, היה הרבה שקולים.
היה מצ'ינג כנראה.
באמת יש שאלה מעניינת, האם קהל ששכחו לקרוא,
כן.
ובדידי אבו עובדה, הגעתי היום בבוקר, למה שאני נמצא בבוקר, ואמרו לי, הרב, שכחנו
פרשת שקלים.
פרשת שקלים, מה לעשות? אז באמת יש מחלוקת. בכל אופן, אז למעשה שיקרו שבוע הבא. שיקרו שבוע הבא, כי גם יש הפסק לשבת זוכר. אז אם...
שבת זוכר, אבל זה שבוע או שבועיים.
כן, אז כיוון שיש הפסק, אז אפשר לקרוא. ככה יש הפוסקים.
יפה. קיצור, אז היה לה כסף סויפר, הגיע לו, היה לו מטבע שהוא קיבל מזה ידיד שלו, של מחצית שקל. הוא הגיע לזה שמחה, חתונה, הוא התחיל להראות את זה לאנשים, לאנשים שם, את המטבע הזה, אנשים התלהבו וזה עבר מיד ליד והכל. אחרי ככה איזה כמה זמן, כסף ספר כאילו אומר, טוב, איפה המטבע שמישהו יחזיר לו את זה? ועין, המטבע לא חוזר אליו. שואל, אתה יודע איפה המטבע? אתה יודע איפה המטבע? כל אחד שואל את השני שם, נעלם. מיד עולה חשד שלצערנו אולי מישהו חמד את המטבע לעצמו. אמר כסף סופר, אני מתנצל בפני כולם, אבל אנחנו צריכים לנעול את הדלתות של האולם, ואני יהיה הראשון שירוקן את הכיסים שלי, אולי זה בטעות אצלי, ואני כאילו רוצה להפיל על מישהו, אז אני ירוקן את הכיסים, נראות שזה לא אצלי. כל אחד ירוקן את הכיסים שלו, אין מה לעשות.
יש פה שם אנשים מכובדים.
יש פה אנשים מאוד מכובדים. ונטו להסכים, ואז קם איזה תלמיד חוכם גדול, אחד מהרבנים הגדולים שם, ואמר אז, כן, התלמיד חוכם, תחכו, תחכו עוד חצי שעה, תחכו קצת. טוב, כולם חיכו, ועבר חצי שעה, ואמרו, טוב, אמר קצת ספר, טוב, עכשיו בואו נתחיל עוד הפעם.
הגיע הזמן.
נלנו את הדלתות. אמר הרב, לא, לא, בואו נחכה עוד קצת, עוד רבע שעה, עוד רבע שעה. לא הבינו מה הוא תומן פה. אבל אחרי 10 דקות, פתאום הגיע המשרת עם פח השפעה, ואומר, הנה, מצאתי זה בתוך הפח, וכולם שמחו שמחה גדולה, ושזה לא אצל אף אחד.
אף אחד לא גנב.
אף אחד לא גנב את זה. ואז כולם הפנו את מבטם לרב, אמרו לו, הנה, ברוך השם, יש נביא בתוכנו. הרב אמר לחכות לחכות, והנה, זה חזר אלינו. אמר להם, אני לא נביא, בואו אני אסגיל לכם מה היה. ואז הוא הוציא להם מהכיס שלו עוד מטבע של מחציץ השקל. הוא אומר, גם לי יש מטבע כזה כמו של הכסף סופר. כשבאתי לפה לשמחה רציתי להראות אותו, אבל ראיתי שהכסף סופר הוציא קודם והראה את זה וכל כך שמח, אז לא רציתי להשבית לו את השמחה שהוא המחציץ שקל היחיד. אבל אז שזה נאבד, מה קורה? כל אחד יתחיל להוציא, ואז יראו את המטבע אצלי, אני יודע שאני רע וחשוב, אבל יהיה פה חילול השם גדול, שאני גנבתי את זה. אז אמרתי, בוא נחכה חצי שעה, והתפללתי לקדוש ברוך הוא, אל תביאני לידי ביזיון, בבקשה, אל תביאני לידי ביזיון, התפללתי, התפללתי. ואחרי חצי שעה, שרצית עוד הפעם... הרי
היו מוצאים את זה אצלו בכיס.
בעולם היו בטוחים שזה...
לא היה עוזר שום תירוץ
והסבר. לא היה עוזר שום תירוץ, נכון. ואחרי חצי שעה אמרתי, ריבונו שלום, תנו עוד רבע שעה. המשכתי להתפלל, המשכתי להתפלל, ברוך השם והקדוש ברוך הוא, קיבל את תפילתי מהמשרת, מצא את זה בפח השפעה.
יפה מאוד. באמת, אמרתם שהיה עוד אחד והוא לא רצה לבייש אותו, להראות שיש. זה מזכיר רב שולם שהיינו בקטנה, הסיפורי תחקירה.
שמה?
שלמדנו בו בקמה. אם יש שתי בולים מאוד נדירים בעולם, ואחד קרא,
הזיק,
הוא קרא לשני, הוא קרא לו בול אחד. אז עכשיו, כל בול שווה מיליון דולר.
נכון, עכשיו זה שווה 3 מיליון.
אבל הבול היחיד הוא שווה 10 מיליון דולר.
נכון.
אז יש איזה נידון שלם. אז אני זוכר שהייתי בשביל קטנה, אז הכרתי איזה אחד שהוא סוחר, שכאלה דברים, סוחר עתיקות. אז חיכיתי לפגוש אותו, ושפגשתי אותו, מיד ניגשתי ושאלתי אותו את השאלה הזאת. אז הוא ענה לי תשובה של סייכר. אמר לי, אחד שיש לו שתי בולים יחידים בעולם, הוא לא יספר שיש לו 2. הוא יגיד שיש לו 1.
יש באמת סיפור על איזה עשיר גדול, שהיה לו בול אחד, והיה עוד מישהו אחר שהיה לו עוד בול כזה, הוא קנה את זה ממנו בהרבה כסף, ושרף אותו. כדי שהוא יהיה הבול היחיד.
אנחנו בעניין של כלי המקדוש, רב שולם. יש סיפור נפלא שמסופר בהכל לאדון הכל. ואחד מהמשפחה שם, אני דיברתי איתו על הסיפור הזה מכלי ראשון, שהוא סיפר לי מה שהיה שם. ליהודי קוראים רב לייבל שטרן. מי שלמד במסורה, זכה להיות תלמיד אצלו בחיידר. רב לייבל שטרן. הוא בן של המשגיח, שיבת קמניץ. רב מוישה שטרן, כמדומני קוראים לו, שהסבא שלהם היה חתן של הכל, שהוא היה חתן של הכל האדון הכל, רב מוישה יוסף הרמן. בין היתר הרב חיים פנחס שיינברג, זכר צדיק לברכה, היה חתן שלו. שבימים האלה זה היורצייט שלו. והוא מספר סיפור כזה, סיפר רב לייבל שטרן, שהוא היה נוכח בחלק של הסיפור, כשנפטר, רב משה יוסף הרמן עלה לארץ, בשנים האחרונות של חייו, הוא היה מקימי עולם התורה של ארצות הברית, כפשוטו. הוא עלה לארץ ישראל בסוף, בשנים האחרונות, היה לו חנות במאה שערים, היה לו שם חנות, שמזה הוא התפרנס, היה אדם פשוט. שמעתי שהוא היה השדכן של הרב אליושיב. לא יודע אם זה מסתדר עם השם, ככה שמעתי. בכל אופן, כשנפטר הרב הרמן, אז כידוע מנהג אנשי ירושלים שלא הולכים ללוויה, נשארים בבית. אז הבן שלו והנכדים נשארו בבית. יפה. מספר לי רב לייבל שטרן, הוא אח של רבי מיכל שטרן, שליט הרבה של עזרת תורה, שהיו שם בבית, והבן שלו כבר היה יהודי מבוגר, ופתאום הוא אומר, עכשיו אני נזכר, עכשיו אני נזכר. טוב, כולם מתאספים, מה הוא נזכר? והוא מספר את הסיפור המדהים הבא. הסיפור בחלקו מופיע בכל הירדון, הכל, אבל יש פה עוד כל מיני תוספות פיקנטיות. הוא מספר שיהודי, שהיה גר בירושלים, אני הבנתי שזה היה באזור שיבת התפוצות, באזור שם, באזור הר הבית, חפר באדמה, היה לו איזה חלקת שדה שם, איבד את האדמה, ביחד עם הפועל הערבי שלו, פתאום המחרשה נתקעת באיזה משהו, נשברת, רואים שיש שם בור. הם חופרים קצת, והם רואים שזה בור עמוק. הם זורקים אבן, ולוקח כמה רגעים עד ששומעים את המכה, מבינים שיש פה מערה.
וואי, וואי, וואי.
שתיהם היו להוטים לרדת מערה באזור הר הבית, זה יכול להיות הרבה דברים טובים, רב שולם.
כן.
והערבי ואותו יהודי רוצים שתיהם לרדת, והם מסכמים שקודם היהודי הוא קשור אותו בחבל, יוריד אותו, ויעלה אותו, ואחרי זה הוא יוריד את הפועל.
ערבי.
טוב, הוא קשר אותו, מוריד אותו לאט לאט, באמת זה הגובה של, כמו קומה של בניין, הוא יורד, אומר לו, והוא מסמן לו, הוא משך לו בחבל, בסדר, הגיע, הביא איתו גפורים, נר, והוא נכנס, הולך מערה ארוכה, ובקצה שלה נהיה שתי חדרים, משהו כזה, הוא מסתנבר, בשולם.
אוי.
הוא רואה שם כלי זהב בוהקים.
אוי, כלי המקדש.
והוא מיד מבין שזה כלי המקדש, הוא לא מעיז להתקרב הלאה, והוא חושב מה הוא יגיד לפועל, הערבי שלו. טוב. הוא שם על עצמו את החבל, מושך, אומר לו, תמשוך.
חזרה.
טל.
טל.
הוא מושך אותו למעלה, והוא אומר לו, שום דבר, סתם שמטס, קרשים, אבנים, כלום. אבל הגוי רואה שהצבע, פועל הערבי רואה שהצבע של הפנים שלו
חבר. לא, כתמול של שום.
והוא מבין שיש פה משהו, והוא אומר לו, בעל הבית, אנחנו סיכמנו שאתה יורד ואחרי זה אני.
עכשיו התור שלי.
אם אתה לא מוריד אותי, אני מביא לי פה את כל הכפר, אנחנו יורדים כולם. הוא אומר, הוא חושב לעצמו אותו בעל הבית, אם אני מוריד אותו, אז הוא יביא את כל הכפר, לקחת את כל הכלי זהב, כלי המקדש. אנחנו בחודש אדר, פורים. כלי שלא...
כלים שונים.
כלים מכלים שונים. מה אני עושה? והגוי לוחץ אליו, הוא אומר לו, נו, עכשיו, עכשיו. והוא מוריד אותו, זורק את החבל פנימה, ומכסה את הבור עם אבן גדולה. חוזר הביתה, כולו סערורי.
מה? הורק את ה...
חז ושלם. זורק את החבל.
כן.
בלילה מאוחר מגיעים המשפחה של אותו פועל, איפה אבא שלנו? אומר להם, לא הגיע לעבודה. עובר יום, יומיים, הם מחפשים את הפועל, דופק אצלו בדלת השוטר טורקי או בריטי, מי שזה היה אז, הוא מבין שהקרקע בוערת תחת רגליו רב שולם, הוא יורד ליפו, משם לוקח אונייה ונוסע לאמריקה.
הוא בורח.
הוא מגיע לאמריקה, והוא מחפש את מי לשתף באותו סוד. ושם הוא רואה את, את הגוין, את הרב הצדיק, רב משה יוסף הרמן.
וואו.
הוא מוסר שם שיעורים, הוא התחיל להשתתף בשיעורים שלו, נהיה איתו קצת קשר, והוא חושב לעצמו, זה יהודי שאפשר לספר לו כזה סיפור. יום אחד אחרי השיעור הוא אומר לו שהוא רוצה לדבר אותו, זה עניין אישי, הוא מכניס אותו, לוקח אותו הביתה, והוא מספר לו. הוא לוקח מפית של נייר, ומסרטט לו בדיוק איפה זה.
וואי.
הרב הרמן שומע את זה, והוא אומר לו, זה שאלה לגדול הדור. שאלה לחופץ חיים.
נורא.
הוא באמריקה, חופץ חיים ברדין.
נכון.
אז הרבנית שיין, הבת של הרב הרמן, כותבת בספר, שבהתחלה הוא חשב לשלוח את ה... היה לו איזה עוזר, אחת תלמיד מקורב אליו, ורשבסקי. והיא שמעה עליה שמתכן לשלח אותה לרדין, שאלה אותו אבא על מה השליחות, ואבא אמר לה, רוחמה, זה דבר שאני לא יכול להגיד לך. בסוף, כנראה אולי בגלל המרחק, כי לא יודעת למה, הוא החליט לא לשלוח אותו, אלא לשלוח מעטפה לבן, הבן רב נחום דוד. למד בישיבת מיר, בליטה, אז הוא הכין מעטפה לחופץ חיים, והכניס אותה בתוך מעטפה נוספת לבן רב נחום דוד, שהגיע אליו לליטה, למיר, ושם הוא אומר לו שהיא בהקדם ילך לחובץ חיים עם המעטפה הזאת. רב נחום דוד מקבל את המעטפה מאבא שלו, כמובן, הוא הולך לחובץ חיים, לא פתח את המעטפה, והוא הולך לחובץ חיים. הוא מגיע לחובץ חיים, ואת כל זה מספר אותו בן רב נחום דוד,
כן,
בלוויה, שמספר לרב לייבל שטרן, שהוא אז בחור צעיר בבית. והוא מספר שהגיע לחובץ חיים, הוא מספר שהחובץ חיים היה בדיוק אחרי שהוא אכל ברכת המזון, אחרי שהארוחת בוקר, ארוחת ערב, הוא מספר שהחובץ חיים התכופף לרצפה, והתחיל לאסוף את הפירורים. הוא אומר לו, אנחנו לא צריכים שום אורחים. והוא מסתכל ככה מה אורחים. יש את הגמור הזה, אבא דפרים, מבאים האחרונים, יש את השד שמגיע לפירורים.
נקי, נקי.
הוא אומר, לא צריך את נקי פה אורח. ואז הוא שואל אותו, מה...
שמה הגעת?
שמה הגעת, הוא מוציא לו את המעטפה. החובץ חיים פותח את המעטפה. הוא לא מצליח לקרוא את הכתב, את הכתב של אולי בגלל זה הקטן, החובץ חיים כבר היה מבוגר, זה היה כתב צפוף. והוא מבקש מרב נחום דוד שיקרא את המכתב. רב נחום דוד קורא את המכתב בקול, החובץ חיים מקשיב, שקוע בסרפי קודש, הוא ניגש לארון ספרים, מוציא כמה ספרים, בודק, בודק, פותח פה, פותח שם.
מעיין, מה, מעיין. זה יכול להיות.
ובסוף הוא אומר לו, הוא לוקח את המפית שמצויר את המפה, מוציא גפרור, שורף את המפית, והוא מלווה אותו לתחנת הרכבת, ואומר לו, לא לעשות שום דבר, כולם ישכחו מזה.
וואו.
הוא מספר שהוא הביא לו אוכל לדרך, כמה סנדוויצ'ים. הוא אמר לו, יש לי, יש לי. הוא אמר לו, תיקח, תיקח, אתה צריך, שיהיה לך. והוא מספר שהרכבת התעכבה בגלל איזו תקלה, 15 שעות, והוא אומר, אם לא עלו את האוכל של הרבץ חיים, מה תקוע? זה לא היום רב שולם שאתה יושב ליד איזה אחד, ואתה אומר לו, צדיק, אפשר במבה.
קצת צ'יפס.
הוא נותן לך ביסלי. לא היה לה מה מי לאכול, והוא פשוט יושב רעב 15 שעות. אז הרבץ חיים באורך קודשו ראה גם את הסנדוויצ'ים לתת. בכל אופן, הוא מספר, הוא חזר לישיבה, והוא אומר, כל החיים שלי, זכרתי שהייתי אצל החובץ חיים. לא זכרתי על מה דיברתי איתו.
מה, שכחת הסיפור?
זכרתי שדיברתי איתו על איזה עניין, ואפילו זה לא זכרתי ברמה שזה לא הטריד אותי מה היה הסיפור, בשביל לשאול את אבא.
כן.
הוא אומר, עכשיו, שאבא נפטר, והוא היחיד בעולם שיכלתי לשאול אותו פרטים על הסיפור הזה, עכשיו, שאבא נפטר, אני נזכר בפרטים של הסיפור.
יפה.
כמו שאנחנו חיים אמר, שכולם ישכחו מזה. כשהמשיח יבוא, שצריכו לדעת איפה זה.
אז ידעו.
עד ימצאו את כלי המקדש.
איזה השם, בימים ההם, עזרת השם, כמה שיותר מהם, הכל עם ממש. אשר כוח בברום, אשר כוח לסיפורים הנפלאים.
רב שלם.
שיהיה גוד שבס.
חזק, חזק וניס חזק.
את השם. שבס, שבס.